נדרים, דף למדוו, מתחילים בעזרת השם, 5 שורות מלמעלה, במילה תנן. מסופר במסכת בבא בתרא דף קוף סמכתת, מעשה באישה שמסרה מעות לאדם, וביקשה ממנו שיקנה עבורה קרקע. אותו אדם הלך וקנה קרקע. שואלת אותו, אותה אישה, האם ביקשת אחריות מהמוכר? מה זאת אומרת אחריות? המוכר הזה שמכר את הקרקע, כנראה הוא פעם לבא כסף, הוא חייב כסף לאנשים. אולי, או שהיה מדובר במקרה כזה שבאמת הוא לבא כסף מאנשים. ואותם שהלוו לו כסף, דרשו שייתן להם שטר עם עדים. ואז כל הקרקעות והנכסים שלו השתעבדו לאותם חובות. עכשיו, אם המלווה יבוא עכשיו אל המוכר ויגיד לו, תשלם בבקשה את החוב, את ההלוואה שהלוויתי לך, והמוכר יאמר לו שהוא לא מוצא כסף, אין לו. יאמר לו המלווה, אין בעיה, תפרע ותשלם מהקרקעות שיש לך. הוא אמר, אבל אין לי קרקעות, מכרתי את כולם. אומר לו המלווה, בסדר, אבל כשהלוויתי לך כסף, היו לך קרקעות, ומכיוון שהיה שטר, כולם השתעבדו לחוב. אז תביא לי בבקשה את הכתובות של אלה שמכרת להם קרקעות, אני הולך לגבות מהם את הקרקע שהם קנו ממך. ואז אומרת האישה לאותו אדם שקנה לה את הקרקע, יבוא אליי המלווה, ייקח את הקרקע הזאת, ואז אני אלך אל המוכר, ואני אבקש ממנו שישלם לי את הכסף שנתתי לו, שיחזיר לי את הכסף. והוא יאמר לי, מכרתי לך את הקרקע בלי אחריות, והוא יהיה צודק. כי ברגע שמוכרים קרקע בלי אחריות, זה אומר שאם יבואו אחר כך נושים ויגבו את הקרקע, המוכר לא יצטרך לשלם. כי הבן אדם שקונה צריך לקחת בחשבון, כי יש לזה גם קול שהקרקע הזאת יש עליה שיעבוד. ואם יגבו ממנו את הקרקע, הוא יפסיד. למה לא ביקשת האחריות מהמוכר? טוענת האישה לאותו אדם שקנה לה את הקרקע. אני עכשיו תובעת אותך לדין תורה אצל רב נחמן. הלכו לרב נחמן, אמר רב נחמן לאותו אדם, היא צודקת. אז מה עכשיו תעשה? מה תעשה עכשיו? אתה עכשיו צריך ללכת לאותו מוכר ולבקש ממנו שיכתוב לך את השטר, אמנם בלי אחריות, כי זה מה שסיכמתם ביניכם, שהמחירה פה היא בלי אחריות. אבל שיכתוב לך את השטר שהוא מוכר את זה לך. אבל אני לא קניתי, היא קנתה. לא משנה. אתה דבר ראשון כותב שטר חוב שאתה זה שקונה. שטר מתנה, שטר קניין שאתה זה שקונה. אחר כך, אחרי שיש לך שטר שהקרקע היא שלך, אתה תכתוב שטר עם אחריות לאותה אישה. ואז מגבו ממנה את הקרקע, היא תבוא אליך, כי יש לה אחריות ממך. אבל אני לא לוויתי את הכסף. לא בגללי גבו ממנה את הקרקע. כן, אבל אתה, בגלל שקלקלת לה, שאתה לא דרשת אחריות מהמוכר, אתה צריך לשאת בה הפסד בנזק. אמר לו, למה? למה שאני אצטרך לשלם? עשיתי לה בסך הכל טובה. היא ביקשה ממני שנקנה לה קרקע וקניתי לה. אמר לו רב נחמן משפט שהוא יסוד מאוד גדול בהלכות שליחות. האישה טוענת לתיקוני שדרתיך, כדי לתקן לי ולהועיל בשבילי שלחתי אותך, ולא לעיוותי, לא בשביל לקלקל. וזה שלא דרשת אחריות על המחירה, אתה מקלקל בשבילה ולא בשביל זה נשלחת. עשית את זה על דעת עצמך, תיסע בהפסדים. עם היסוד הזה של רב נחמן אמר, שמשלח אומר לשליח, שלחתי אותך לתקן ולא בשביל לקלקל, הגמרא מנסה להביא תשובה לספק, לשאלה. כשאנחנו באים לבית המקדש, מביאים קורבנות, מוסרים אותם לידי הכהנים, והכהנים מקריבים בשבילנו את הקורבנות. האם הם השליחים שלנו, של בעל הקורבן, או שהם שליחים של הקדוש ברוך הוא ששיכן את שמו בבית הזה, בבית המקדש? מה התשובה לשאלה הזאת? לכאורה, מהמשנה במסכת גיטין אפשר להוכיח שהכהנים הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. המשנה שמה אומרת, הכהנים שקיבלו קורבן והקריבו אותו, הקריבו אותו, אבל בזמן השחיטה של הקורבן, או בזמן קבלת אדם בתוך כלי שרת, או בזמן הולכת הכלי עם אדם אל המזבח, או בזמן זריקת אדם על גבי המזבח, הם עשו את העבודה הזאת, אחת העבודות, עם כוונה, על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן. רוב הקורבנות נאכלים ליום אחד, אז שהוא יאכל אחרי יום אחד. באותו רגע, הקורבן נפסל, ויותר מנפסל, הוא הופך להיות פיגול. מי שאוכל ממנו יכול להיות חייב קרת. עכשיו, בא הכהן לבעל הקורבן ואומר לו, דע לך שאתה צריך להביא קורבן חדש. למה אני צריך להביא קורבן חדש? אתה יודע כמה כסף עלתה לי הבהמה הזאת? אתה חושב שאצלי בבית יש כסף כמו מים? אומר לו, מה אני יכול לעשות? מצטער מאוד, אבל הקורבן שלך פסול, פיגול. מי עשה אותו פיגול? הכהן. אומר לו הבעלים, אז תשלם לי, אתה עשית לי הפסד. האם הוא באמת צריך לשלם לו? אומרת המשנה במסכת גיטין, אם הם פיגלו במקדש, תלוי. אז קודם כל, בכל מקרה הקורבן הוא פיגול. רק השאלה אם הם צריכים לשלם, תלוי. אם הם מזידין, הם ידעו שאם המחשבה בזמן הקרבת הקורבן, שהוא יאכל אחרי זמנו, מפגלת ופוסלת את הקורבן, חייבים לשלם לבעלים, כי הם אשמים על זה שהוא צריך עכשיו להביא קורבן חדש. מדייק את הגמרא, האם הכהנים היו שוגגים שהם לא ידעו שבמחשבה בזמן העבודה של הקורבן, שמקריבים את הקורבן מנת שהוא יאכל אחרי זמנו, הם פוסלים ומפגלים את הקורבן. אם זה היה בשוגג, הם לא ידעו מזה. הם פטורים מלשלם, אלא שפיגולן פיגול. כי משמע במשנה שכל ההבדל בין שוגג למזיד זה אם הם צריכים לשלם, אבל זה שהקורבן פיגול זה אפילו בשוגג. נשאלת השאלה. אם תאמר, אי אמרת בשלמה, שהכהנים שלוחי דשמיא אהבו, הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. היינו, מובן שבין בשוגג, בין במזיד, פיגולן פיגול, כי התורה עושה את הכהן שליח, הקדוש ברוך הוא עושה את הכהן שליח, בין אם זה בשוגג ובין אם זה במזיד, אפילו אם הוא עושה פיגול. אלא אם תאמר, אי אמרת, שהכהנים הם שלוחים שלנו, שלוחי דידן אהבו, למה בשוגג פיגולן פיגול? לימלי בעל הקורבן יכול לומר לכהן את המשפט הגדול הזה שאמר רב נחמן לאותו אדם שקנה קרקע לאישה. יאמר לו, שליחה שביטיך, שלחתי אותך הרב כהן שליח, לתקוני, להקריב את הקורבן באופן ראוי ומתוקן, ולא לעיוותי, לא באופן שזה מעוות ופסול. וכשאתה חשבת מחשבת פיגול, אתה לא שליח שלי. אז אם אתה לא שליח שלי, אז באיזה סמכות אתה מקריב את הקורבן? ואם כן, הוא לא יכול לפגל את הקורבן. ובזה שאתה רואה שהוא כן מפגל, זה אומר שהכהנים הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שלח אותם גם במקרה שהם מפגלים ופוסלים את הקורבן. אז אם כן, אפשר להוכיח שהכהנים הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. אמרי, גם אם הכהנים הם שלוחים שלנו, הפיגול חל, ושנה גבי פיגול, לגבי פיגול זה שונה, ושם אנחנו לא אומרים, שלחתי אותך שליח לתקן, מה קלקלת, אתה לא שליח שלי לזה, דאמר קרא, התורה אומרת לעניין פיגול, לא יחשב לו. פיגול יהיה מכל מקום. גם אם הכהן חושב מחשבת פיגול, והוא אמור לא להיות על ידי זה שליח של הבעלים, בכל זאת הקורבן נפסל. אפילו אם הכהן הוא לא בעל הקורבן. אז יכול להיות שהכהנים הם שלוחים שלנו. ואם כן, איך יכול להיות שבשוגג הופכים את הקורבן לפיגול, לא לזה שלחנו אותם, כי יש פסוק, דרשה מיוחדת, לומר שהם מפגלים בכל זאת. נתבונן בגופם של דבריו, מה שאמר רבי יוחנן בדף למדהי, הכל, כל הקורבנות, כשמקריבים אותם, צריכים דעת של הבעלים. חוץ מקורבנות של אדם כזה, שהוא לא מביא את הקורבן בשביל להודות להשם, או בשביל לחפר על איזה חטא, אלא כי הוא מחוסר כפרה, הוא נטמע בטומאה. וכדי לטהר את עצמו, אז ישנם טומאות שמספיק שהוא טובל ביום שהוא יכול לטבול, וממתין שיהיה לילה, בצאת הכוכבים הוא נטהר. אבל ישנם כאלה טומאות כמו זב, מצורע, יולדת, שהם צריכים להמתין עד מחר בבוקר, זאת אומרת, לא מספיק שהגיע היום של הטהרה שלהם, לא מספיק שהם טבלו, לא מספיק שהיה צאת הכוכבים של אותו יום אחרי שהם טבלו, אלא הם למחרת יצטרכו להביא קורבנות בשביל להשלים את הטהרה. אלה הקורבנות שלהם, לא צריך דעת בעלים. שהרי ממה שכתוב זאת תורת הזב, דורשים שהאדם מביא קורבן, אפילו על בניו ועל בנותיו הקטנים שאין בהם עדיין דעת. טוב, כך אומר רבי יוחנן. יש לי שאלה לשאול את רבי יוחנן. מה הוכחה? קטנים שאתה רוצה להשלים את הטהרה שלהם, אין בהם דעת. אין אפשרות להקריב את הקורבן מדעתם. זה אי אפשר. הם צריכים להמתין. אמנם בדרך צחות אפשר לומר שזה מום עובר. בסדר, הוא כעת קטן, הוא יהיה גדול, יהיה בו דעת. אבל כעת כשהוא קטן, עוד מעט מגיע ליל הסדר. הוא רוצה לאכול קורבן פסח. איך הוא ישלים את הטהרה שלו? אז מכיוון שאי אפשר שיהיה בו דעת בעלים, אפשר להקריב את הקורבן שלו בלי דעת בעלים. אבל כשמגיע אדם גדול, אפילו רב חשוב, שהוא בר דעת, והוא כן יכול להביא קורבן עם דעת, אולי באמת אם הוא לא, אם זה לא דעתו, אי אפשר להקריב קורבן בשבילו בלי דעתו. בכל זאת, רבי יוחנן סובר, שדנין אפשר מי שאי אפשר, גם במקום שאפשר להביא קורבן מדעתו של בעל הקורבן, ממקום שאי אפשר להביא קורבן מדעתו של בעל הקורבן כי הוא קטן ואין בו עדיין דעת, מזה שאפשר להביא בשבילו קורבן, זו, אנחנו לומדים גם במקרה שכן אפשר, באדם שהוא כן בר דעת, גם אצלו אפשר להביא קורבן שלו מדעתו, קורבן מחוסר כיפורים. שואלת הגמרא, אם כן, אלא מעטה שאפשר ללמוד, מכיוון שיש מקום שאין ברירה, ולכן התירו גם למקום שיש ברירה, גם שם נתיר, יביא אדם כל חטאת. כשאדם חוטא בחטא, שאם הוא עשה אותו במזיד בכוונה הוא חייב קרת, בדרך כלל אם הוא עושה אותו בשוגג הוא חייב קורבן חטאת. ומכיוון שבדרך כלל החטא שאנשים היו מצויים לעשות זה אכילת חלב, סוג שומן שאסור בבהמה, אז החטאת הרגילה נקראת חטאת חלב. יביא אדם חטאת חלב על חברו, אפילו שלא מדעתו. אפילו שאפשר שזה יהיה מדעתו, נדון את זה ממקום שאי אפשר. שכן מצינו שאדם מביא קורבן חטאת על אשתו, שהשם ישמרנו עם אשותה. כמו דעתו של רבי יהודה שאמר, שאדם מביא בשביל אשתו את הקורבנות שהיא חייבת. ומזה שהתורה מתירה לבעל להביא קורבן, גם בשביל אשתו שאין בדעת, נלמד גם על אדם שיש בו דעת שאפשר להביא קורבן חטאת רגילה אפילו שלא מדעתו. למה אמר רבי אלעזר שאם אדם מפריש חטאת רגילה שנקראת חטאת חלב על חברו שלא מדעתו, לא עשה כלום. כנראה, כי רק במקום שאי אפשר, באישה שלא יכול להיות בדעת, עליה בעלה יכול להביא קורבן שלא מדעתה, אבל עם אדם שיש בו דעת, אי אפשר להביא קורבן שלא מדעתו. אתה רואה שאין דנין מקרה שאפשר, ממקרה שאי אפשר, אז קשה על דבריו של רבי יוחנן. מתרץ את הגמרא. באמת, גם רבי יהודה מודה שאדם לא יכול להביא קורבן חטאת רגילה אם אשתו אין בדעת. הוא לא יכול להביא בשביל אשתו קורבן אם אין בדעת, כי צריך דעת. מי אמר? הרי רבי יהודה אומר שאדם יכול להביא את הקורבנות של אשתו שהיא חייבת בהם, משמע שזה לא משנה אם יש בדעת או לא. מבאר את הגמרא, לא יכול להיות שהוא מביא קורבנות של אשתו אם אין בדעת. כי אם אין בדעת, אשתו שותה איך היא דמי. אם מדובר דאכלה שהיא אכלה את החלב כשהיא כבר הייתה בלי דעת שותה, הרי היא פטורה מקורבן, כי הרי היא לאו בת קורבן, היא פטורה מהקורבנות, כי אין בדעת. ואם תאמר דאכלה בזמן שהיא אכלה עדיין היה בדעת, כשהיא פיקה אחת, ידוע שאם אדם אוכל מאכלות אסורות, ונתמתם בם כתוב, אל תקרא ונתמתם בם, אלא ונתמתם בם, שדעתו נהיית אטומה. אפשר לומר בדרך, ככה, בדרך אפשר, שאולי בשביל זה ניתה אחר כך בלי דעת, כי אכלה נבלות וטרפות, אכלה מאכלות אסורות, מה שנקרא. בכל אופן היא ניתה לאחר מכן שותה, אחרי שהיא אכלה את החלב. רק אחר כך היא נשתתת. הרי גם אז היא פטורה, כי הרי האמר רבי ירמיה, את הדברים הוא אמר בשם רבי אבאו, שרבי אבאו עצמו שמע את הדברים, מה שאמר רבי יוחנן. אם אדם אכל חלב, הוא היה בדעתו, זה לא היה בכוונה כמובן, הוא אכל חלב בשוגג, והוא עוד הספיק להפריש קורבן, חטאת, ולאחר מכן שהשם ישמרנו, הוא איבד את הדעת, נשתתה. וברוך השם בחמלת השם עליו, הוא חזר ונשתפה, חזר לדעתו. הקורבן שהוא הפריש כשהוא היה בדעת, ולאחר מכן הוא איבד את הדעת וחזר לדעתו, פסול. הועיל ובשעה שהוא איבד את הדעת, הקורבן שלו נדחה מההקרבה, הקורבן הזה יידחה לעולם. אז רואים מכאן ששוטה או שוטה שאין בו או בה דעת, אפילו אם בזמן החטא היה בהם דעת, אם בזמן הקרבת הקורבן אין בהם דעת, הם פטורים מקורבן חטאת. אז אם כן צריך לומר שדבריו של רבי יהודה שאמר שבעל חייב בקורבנותיה של אשתו, זה הכוונה קורבנות כאלה שלא צריך בהם דעת, לא בקורבן חטאת רגילה, חטאת חלב, אלא בקורבנות כמו שאמרנו במקרה הקודם של מחוסר כפרה, של אלה שצריכים להשלים את התארה שלהם, שזה לומדים ממה שכתוב, זאת תורת היולדת, שאפילו אם בלי דעת בעלים אפשר להקריב. אם כן, נופלת השאלה, למה אי אפשר להביא קורבן חטאת רגילה, חטאת חלב, על חברו, בלי דעתו של חברו, לפי דעתו של רבי יוחנן? כי שם, גם במקרה שאי אפשר, כמו באשתו שותה, לא מצינו שאפשר להביא חטאת חלב. אז אין פה עניין לומר נלמד אפשר משאי אפשר, כי אין מקרה של אי אפשר שיתירו, אז גם באפשר לא מתירים. אבל לעומת זאת במחוסר כיפורים, שאדם מביא קורבנות ובזו משלים את התארה שלו, שמצאנו לעניין בניו הקטנים, שהוא יכול להקריב בשבילהם קורבן שלו מדעתם. אז אומר רבי יוחנן, אפשר גם ללמוד במקום שאפשר להקריב, דעתו של אדם, כשאדם הוא גדול, בר דעת, אפשר להקריב בשבילו קורבן מחוסר כיפורים, בלי דעתו. שואלת הגמרא אלא מעתה, לפי דבריו של רבי יוחנן, שאם מצאנו שבמקרה שאין ברירה מתירים, אז גם במקרה שיש ברירה אפשר להתיר, מה שנקרא לומדים אפשר משאי אפשר, יביא אדם קורבן פסח על חברו. ערב פסח י' בניסן, אדם יוכל להקריב קורבן פסח בשביל חברו, בלי דעתו של חברו. שכן, אדם מביא קורבן פסח על בניו ועל בנותיו הקטנים שהם בהם דעת. מה הראיה שאפשר להקריב קורבן פסח על בניו ובנותיו הקטנים בלי דעתם? כי הרי הפסח אינו נאכל אלא למנויו. איש לפי אוכלו, תחוסו, תתמנו על עשה. זאת אומרת, יש דבר מיוחד בקורבן פסח שהוא נאכל בחבורה. לפני שמקריבים את הקורבן, אנשים נמנים על הקורבן. אני מצטרף לקורבן שלך, גם אני. אנחנו כולנו בקורבן פסח הזה. ואלה שמקריבים בשבילהם את הקורבן פסח, הוא רק בשבילהם. אי אפשר לצרף אחר כך מישהו אחר, ואי אפשר לעזוב את החבורה למקום אחר, אם לא נמנו עליו בחבורה ההיא. זאת אומרת, קורבן פסח נאכל למנויו. בניו ובנותיו הקטנים של האדם נחשבים המנויים על הקורבן שלו. והרי הם בהם דעת להימנות. בכל זאת, אדם מביא בשבילהם את הקורבן, והם אוכלים מהקורבן פסח של אביהם. ואם כן, למה אמר רבי אלעזר שאי אפשר להפריש קורבן פסח בלי דעתו של חברו? הרי במקום שאי אפשר, בבניו ובנותיו הקטנים שהם בהם דעת, אפשר להקריב בשבילהם קורבן פסח. אז לפי דעתך רבי יוחנן, שלומדים אפשר משאי אפשר. אז גם במקום שאדם הוא גדול ואפשר להביא מדעתו, גם אם נביא קורבן פסח שלא מדעתו, נאמר שהוא יהיה נמנה והקורבן יהיה טוב גם בשבילו. למה אמר רבי אלעזר אם יפריש פסח על חברו שלא מדעתו לא עשה כלום? מתרץ את הגמרא, אמר רבי זיירה, באמת מה שאדם יכול להקריב קורבן פסח בשביל בניו ובנותיו הקטנים, זה לא בגלל שאפשר להקריב שלא מדעתם, אלא הם באמת לא צריכים להיות מנויים על קורבן פסח. כל הדין שפסח נאכל למנויו זה בגדולים, זה לא נאמר בקטנים. כי אמר בזהירה, הדין הזה שרק אלה שמנויים על הקורבן פסח מותר להם לאכול ממנו, נאמר מהפסוק שא לבית אבות, שא לבית. וזה נאמר דווקא על גדולים ולא על קטנים. אבל קטנים שהם בהם דעת, באמת זה לאו מדאורייתא, הם באמת לא צריכים להיות מנויים על הקורבן פסח. וממאי? מאיפה יש לנו הוכחה מהמשנה שקטנים לא צריך למנות אותם על הקורבן פסח? מדתנן, משנה מאוד מרתקת במסכת פסחים דף פייטט וסימנה חטף. עטף למה הם באים להביא שכר למביאיהם, מה שנקרא. אדם שזוכה בזכות העצומה לעלות לירושלים לרגל לכבוד חג הפסח, והוא רואה שהבנים שלו לא מבינים מה זה נקרא לעלות לרגל. הם מתעצלים, אולי כבר כואבים להם הרגליים, והם לא מספיק הולכים במהירות. צמחתי ואומרים לי בית השם נלך. הוא אומר לבניו בזמן שהם עולים לירושלים, הרי אני שוחט את הפסח. יש כאן את השורה של הילדים. בוא נעשה תחרות. על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים, בשבילו אני שוחט את הקורבן פסח. אומרת המשנה, מי שהצליח להגיע ראשון, כיוון שהכניס הבן הראשון את ראשו ורובו לירושלים, לתוך השער של חומת ירושלים, זכה אותו בן בחלקו בקורבן, והוא מזכה אף את אחיו אמו בקורבן. הגמרא מבינה שדברי המשנה נאמרו גם כשהאבא כבר הקריב את הקורבן פסח, והוא עכשיו הולך להביא את הבנים שלו לירושלים. ולמרות שעד עכשיו עוד לא החליט למי הוא מזכם, למי מבניו הוא מזכה את הקורבן פסח, עכשיו הוא יכול לזכות. ואם אמרת שלהימנות על הקורבן פסח, גם של קטנים, דורשים ממש כתוב סל הבית, וזה מדאורייתא גם בקטנים, איך ייתכן שאחרי השחיטה, האבא עומד על ביסרה, כאי, הוא עומד על הבשר של הקורבן פסח, ורק עכשיו מזכה לו, מזכה לבנים שלו את חלקם? הרי אי אפשר להימנות על הקורבן פסח אחרי שחיטת הפסח. לוודאי מדובר פה בבנים קטנים, שהם לא מחויבים להימנות על הקורבן. שואלת הגמרא, אלא אם מדובר פה בקטנים שהם לא חייבים בכלל להימנות, למה לודה אמר לו נבואון? למה אבא צריך לומר להם שהוא שוחט את הפסח על מי שיעלה ראשון לירושלים? משמע שהם צריכים להיות מנויים. מתרץ את הגמרא, באמת לא צריך למנות אותם, אלא אבא אמר להם את זה רק כדי לזרזן במצוות שיזדרזו לעלות לירושלים, אבל הם באמת לא חייבים להימנות. באמת יש הוכחה לזה שזה רק כדי לזרזם, תלנה מיחי בברייתא, מעשה היה, ואבא עשה את העצה הזאת ככה לזרז את בניו, הוא אמר להם שמי שיעלה ראשון, הוא זה שיזכה שבשבילו הקורבן פסח קרב, והאחים יזכו רק על ידו, וקדמו הבנות ועלו לפני הבנים, ונמצאו הבנות, לא כתוב שרק הם זכו, אלא נמצאו שהם היו הזריזות, והבנים היו פחות זריזים, שפלים. מזה שלא כתוב שרק הבנות זכו והבנים לא, נראה מכאן שהוא לא עשה את זה בשביל לזכות למי שיעלה ראשון, אלא רק בשביל לזרז אותו. במשנה למדנו שאם אדם נדר, שחברו לא יוכל ליהנות ממנו, הוא המדיר וחברו המודר. לחברו אסור ליהנות, לחברו המודר אסור ליהנות ממנו המדיר. בכל זאת, המדיר תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו. לדעתו, עם דברי המשנה האלה, הגמרא מנסה להשיב ולתרץ על ספק שהסתפקו בני הישיבה, היבה אלו. אדם התורם תרומה בשביל מישהו אחר. והוא לוקח מהפירות שלו, של התורם. ומזה הוא תורם על פירות של חברו, תרומה. הרי אדם שיש לו תבועה, למשל, שצמחה, צריך להפריש תרומות ומעשרות. ככה תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני או מעשר עני. בא החבר שלו ואומר, שאני מוכן להפריש בשבילך תרומות ומעשרות על השדה שלך. אני לוקח מהפירות שלי, מהתבועה שלי, שהיא טבל, שלא הופרש ממנה עדיין תרומות ומעשרות, ואני מפריש על התבועה שלך. ואז כל התבועה שלך תהיה מתוקנת, בלי שתוציא אפילו שיבולת אחת של חיטה או שעורה מהשדה שלך. אז זה בוודאי אפשר לעשות. רק הספק הוא, האם צריך לעשות את זה מדעתו של בעל הפירות או בעל התבועה? ואז הוא נהיה שליח שלו. או שאפילו צריך את דעתו. הוא לא יודע משום דבר. בן אדם בא, בוקר אחד, בהיר, מחליט לעשות טובה לחברו, שצריך להפריש בשבילו תרומות ומעשרות, מפריש משלו על של חברו, בלי דעתו אפילו, האם הוא מותר. צד אחד, מי אמרינן, כיוון דזכות הוא לא לבעל הפירות. תראה איזה יופי, הוא מקבל את כל התבועה, ככה כמו שהיא, כמובן צריך לתת קצת מתנות עניים, לקט, שכחה, פאה, אבל לא יצטרך להפריש תרומות ומעשרות, הכל יהיה בשבילו. ואם ככה אפשר לזכות זכות לאדם, גם שלא מדעתו וגם שלא בפניו, לא צריך דעת. עוד דילמה מצד שני, בעל השדה אומר לחבר הזה, טובה אתה עושה לי? שאתה גונב לי מצווה? אני רוצה לבד לקיים את המצווה של הפרשת תרומות ומעשרות. מצווה דילי היא, זה מצווה שלי. כל הזמן אני חקלאי, עומד בשמש, עובד קשה, עסוק כל היום ביישוב האדמה, בדברים חומריים, גשמיים, עד שסוף סוף יש לי זכות להכניס קצת קדושה בשדה שלי, להפריש תרומות ומעשרות, גם את זה אתה רוצה לקחת ממני. ואני אחלה למאבדי, זה בכלל לא זכות בשבילי שאתה מפריש בשביל תרומות ומעשרות. אני רוצה בעצמי, עם הידיים שלי, לקיים את מצוות השם. אז מה התשובה? לכאורה מהמשנה שלנו יש תשובה לשאלה. תשמע, משנה אומרת שאם אדם הדיר את חברו הנאה, שחברו לא יוכל ליהנות ממנו, תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו, של זה שאסור ליהנות ממנו. והמשנה מוסיפה לדעתו, וצריך להיות בידיעתו של הבעל השדה, של המודר. אתה יכול להסביר לי במה הסכינן, באיזה מקרה המשנה מדברת? אם תאמר, אי לימה, שהמדיר מפריש תרומות ומעשרות מן פירותיו של בעל השדה, בעל הערמה, בעל הקרי, על פירותיו של בעל השדה, בעל הערמה, בעל הקרי. זאת אומרת, שהוא רק עושה את הפעולה של הפרשת תרומות ומעשרות, הוא לא נותן לו תבועה משל עצמו. ואם התבואה של עצמו מתקן את התבואה של חברו, לא. הוא הולך לשדה של חברו, לערמת תבואה של חברו, לוקח משם תבואה ומפריש ממנו עליו תרומות ומעשרות. אם כן, מה פירוש הוא עושה את זה לדעתו? דמן. אילי, מה לדעתו דילי של המפריש? מה אתה נכנס פה לשדה של מישהו אחר? מן שביי שליח, מי מינה אותך שליח להפריש כאן דבר כזה? בכלל, אין דבר כזה שאתה בא לשדה של מישהו ומפריש בשביל התרומות ומעשרות. הוא צריך להפריש. אבל דורשים, גם אתם, לרבות שלוחכם, אם הוא ממנה אותך שליח, אתה יכול לבוא, ברוך הבא. אבל מעצמך לבוא להפריש תרומות ומעשרות על שמישהו אחר, אין דבר כזה, זה לא ייתכן שזה הכוונה. זה לא הכוונה לדעתו, לדעתו שמי שמפריש, של השני שמפריש על, של חברו, אלא לדעתו הכוונה כמובן, דבעל הקריא, בעל התבועה. זאת אומרת, המודר, שאסור לו ליהנות מהמדיר, ממנה את המדיר שליח, בוא בבקשה תפריש בשביל לתרומות ומעשרות. איך ייתכן דבר כזה? הרי אחד שממנה את השני שליח, והשליח עושה את שליחותו, זה נקרא שהוא עשה הנאה למשלח. שליח שעושה שליחותו של המשלח, נחשב שהוא עשה הנאה למשלח. ואם כן, לא ייתכן שהמדיר יהיה שליח של המודר, כי הוא נותן הנאה למודר. הקאמאן אלי דקאבית שליחותי, הוא נותן לו הנאה שעושה את שליחותו. אלא, המשנה לא מדברת בכלל שהוא מפריש תרומות ומעשרות מהתבואה של חברו על של חברו. אלא מהתבואה שלו, של המפריש, לא בעל השדה. זה שבא לשדה של חברו להפריש לו תרומות ומעשרות, מביא פירות איתו ביחד, משל עצמו, על בעל הקרי. ואז צריך להבין מה פירוש של המשנה, שהוא תורם את תרומותיו ומעשרותיו של חברו לדעתו, של מי? דמן. אילי, מה לדעתו של בעל השדה דבעל הקרי? עוד פעם יש את הבעיה הזאת, כי הוא ממנה אותו שליח, והרי אם הוא ממנה אותו שליח והוא יעשה את שליחותו, הוא נותן הנאה למשלח. והרי אסור לו לתת הנאה למשלח, כי הרי המשלח הוא מודר הנאה שלו. הוא הדיר אותה ממנו הנאה. וכאן הקמאן אלי, הוא נותן לו הנאה. אלא לאו, וכי לא נשאר לנו אפשרות אחת בסך הכל להסביר את דברי המשנה, שמדובר כאן שהוא מפריש לדעתי לנפשי. הוא אותו מדיר בא על דעת עצמו, יכול להיות שהוא שומר תורה ומצוות וחברו, הוא עדיין לא זוכה לשמור תורה ומצוות, והוא לא רוצה שחברו חס ושלום ייכשל באכילת תבל. הולך בתחושת שליחות גדולה, שליחות של עצמו כמובן, לא שחברו ממנה אותו שליח, ולוקח תבואה עם הכנה למצווה ככה כדת וכדין, הולך לשדה של חברו כדי לתרום מן המוקף, מה שנקרא, לא ניכנס לזה, ומפריש תרומות ומעשרות משל עצמו על של חברו, ולדעתו של מי? על דעת עצמו הוא עושה את זה, לדעת את נפשי, ומשלו תורם על של חברו. ואם אמרת שאם הוא מפריש על של חברו צריך דעת חברו, זאת אומרת שחברו ממנה אותו שליח, אז הוא עושה את שליחותו של חברו, אז הוא עושה הנאה לחברו, ואסור לו לעשות הנאה לחברו. איך ייתכן דבר כזה שזה מותר? איך המשנה אומרת שמודר הנאה מותר לו להפריש תרומותיו ומעשרותיו של חברו לדעתו? הקמאן אלי בזה שהוא עושה את שליחותו נותן לו הנאה. אלא לאו רואה מכאן מדברי המשנה, שהוא מפריש משלו על של חברו, אין צריך דעת של חברו. גם אם חברו בכלל לא יודע מהטובה הרוחנית שחברו עשה לו, שהוא הפריש בשביל התרומות ומעשרות, לכאורה מדברי המשנה נראה שהתרומות ומעשרות הם טובים ככה בצורה כזאת, ומותר למדיר להפריש תרומות ומעשרות משלו על השדה של המודר. לכאורה אפשר מהמשנה שלנו לתרץ את הספק שהסתפקו בני הישיבה, נוכל גמרא לא. אפשר לבאר שלעולם המשנה מדברת שהוא מפריש משל בעל הקרי על של בעל הקרי. הוא לא מביא מהתבואה של עצמו להפריש בשביל חברו, לא. הולך לשדה, מפריש בשדה עצמה, מהשדה עצמה על השדה הזאת עצמה. ואם תאמר, רגע, מה אתה נכנס פה? מישהו נתן לך רשות בכלל? רגע, נתנו לך רשות, אז אתה שליח שלו, אתה עושה לו הנאה, זה אסור. לא. לא מדובר פה שהוא ממנה אותי שליח להפריש שלו תרומת ומעשרות. ובכל זאת איך אני נכנס לשדה שלו בלי רשות? זה לא בלי רשות. אז איך בדיוק אתה נכנס, תסביר לי, אם אין לך רשות ואתה נכנס, ואתה לא נכנס בלי רשות? כדאמר רבא בהמשך, שמדובר במקרה שבעל הפירות אומר, דופק על הבימה בבית הכנסת, רבותיי, השדה שלי כאן מחוץ לעיר, כל הרוצה לתרום, יבוא ויתרום. מי שרוצה שיבוא. לא ממנה שליח מיוחד שיעשה את זה. והחינמי גם כאן מדובר ואומר וכולי, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, ומכיוון שכך, המדיר יכול לתרום בשביל אוטומט ומעשרות, אבל זה לא נחשב שליח, כי לא מינו אותו שליח, אז זה לא נחשב שהוא עושה הנאה לבעל הפירות. מביאה הגמרא ספק נוסף, באמיני רבי ירמיה, הוא שאל שאלה מרבי זירא. ילמדנו רבנו, אדם צדיק שלוקח פירות של עצמו ומפריש איתם תרומות ומעשות על של חברו, התורם משלו על של חברו. עכשיו, מי זוכה בטובת הנאה? איזה טובת הנאה יש כאן? יש כאן טובת הנאה. הבת שלי, לצורך הדוגמה, זכתה להידבק בזרו של אהרון הכהן, והתחתנה עם כהן. ויש לי נכד כהן. אני ישראל, יש לי נכד כהן. והוא יש לו את הזכות להכניס לפה שלו, כמובן, בזמן שיש טהרה, בזמן בית המקדש, יש פרה אדומה וכל מה שצריך. הוא זוכה לאכול תרומה. ואני רוצה לדאוג שלנכד שלי יהיה תרומה. מה אני עושה? אני הולך לאיזשהו חקלאי, בעל שדה, נותן לו משהו, דבר מועט, קונה לו איזה עלייה בבית הכנסת או משהו כזה, ואני אומר לו, תשמע, אתה את התרומה שלך נותן לנכד שלי. זה טובת הנאה. עכשיו, השאלה היא, למי יש את הזכות להחליט לאיזה כהן לתת את התרומה, כדי שהוא יוכל לקבל טובות הנאה מאנשים, כדי לתת את התרומה לכהן שהם בוחרים שהוא ייתן להם. טובת הנאה של מי? מצד אחד, מי אמרינן, וכי אנחנו אומרים, שזה שיפריש, הוא לוקח פירות משל עצמו. דהילב פרד דהייך, אם לא הפירות שלו, ממתקנה קריה דהו, וכי בלי הפירות שלו היה מתקן את הערמה, הקרי של חברו. עוד דילמה מצד שני, נאמר שבעל הערמה, הוא זה שיש לו את הטובת הנאה, והוא יכול להחליט למי לתת את התרומה. כי יכול לומר, בשביל שמה שאתה מפריש יהיה תרומה, צריך שזה יהיה על מה? צריך שתהיה שדה, צריך שיהיה תבועה על מה שהתרומה שלך תחול, ואם לא השדה שלי, אם לאו קריה, אם לא הערמה, דהו של עצמי, של בעל השדה, לא הוויין פיירי דהדין, הפירות של זה שבא להפריש תרומה, הם לא יהיו תרומה. אז אולי בעל השדה יש לו זכות. מה התשובה? מי מחליט למי התרומה תלך? זה שמפריש או בעל השדה? אמר לי רבי זעירא, בעל השדה הוא זוכה בטובת הנאה להחליט למי התרומה תלך. תודה רבה לך שבאמת לקחת מהפירות שלך והפרשת תרומות ומעשות על השדה שלי. איך ייתכן דבר כזה? זה הרי הפירות שהביא הבן אדם ההוא, אבל יש לי דרשה מהפסוק. אמר לי, אמר קרא, פסוק אומר, עשר תעשר את כל תבועת זרעך, מדובר פה על מי שבא לזרעך, בא לשדה, עליו נאמר בהמשך, ונתת הכסף, הוא יש לו את הזכות לתת, וטובת הנאה היא שלו. שואלת הגמרא, הייתי, ובמשנה שלנו כתוב, שאם אדם מדיר הנאה את חברו, שחברו לא יוכל לענות ממנו, בכל זאת הוא יכול לתרום, תורם את תרומותיו ואת מעשרותיו, של המודר לדעתו. הגמרא מבינה שהכוונה היא שהוא מפריש מהפירות של עצמו כדי לתקן את הפירות של המודר. ואם אמרת שבאופן כזה טובת הנאה היא דבעל הקרי של בעל התבועה של המודר, הקמן אלי. הוא נותן לו הנאה כי הוא זוכה בנתינה הזאת ובטובת הנאה. להחליט למי לתת את התרומה, אלא לכאורה שמע מן המשנה שלנו, שטובת הנאה דילי, שמפריש מחליט למי לתת את התרומה, ואם כן המודר לא נהנה כלום, אז כשל רבי זירא שאמר שטובת הנאה זה לבעל השדה. דוחה הגמרא, אמרי, לא, לא מדובר פה שהמדיר הפריש משלו על של בעל השדה, אלא הוא מפריש משל בעל השדה על של בעל השדה, משל בעל הקרי על של בעל הקרי, קרי הכוונה הרימה. ולדעתו זה בעל הקרי. ואם ככה תשאל, הרי רגע, רגע, מי נתן לך רשות פה להיכנס? כמו ששאלנו קודם, מי נתן לך רשות להפריש פה תרומות ומעשרות? אתה לוקח מהפירות שלי, מפריש על הפירות שלי. מי נתן לך בכלל רשות לכל הדבר הזה? אני מיניתי אותך שליח, אתה עשית את שליחותי, אתה נותן לי אם כן הנאה, הרי זה מודר הנאה, אסור לו ליהנות משל חברו. התשובה, במקרה שבעל הקרי אומר, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, כמו שאמרנו מקודם, כמו שהגמרא אומרת במקום אחר, פה זה המקום האחר, הוא דופק על הבימה, ואומר, כל הרוצה לתרום יבוא ויתרום, הוא לא ממנה אותו מפורש שליח, ואז מהאדם הזה שמע, הוא אמנם מדיר אותו הנאה את בעל השדה, בעל השדה עשו לו לנות מהמדיר, אבל המדיר הולך, מפריש בשבילו מהתרומה שלו על של עצמו, יכול להיות שמהאדם הזה, בעל השדה לא ממש יודע איך מפרישים תרומות ומעשרות, המדיר כן יודע, מפריש בשבילו תרומות ומעשרות. מביאה הגמרא תשמע על השאלה ששאל רבי ירמיה. מי זוכה בטובת הנאה כשאחד מפריש תרומות ומעשרות משל עצמו על של חברו? ואמר רבי אבא, הוא אמר בשם רבי יוחנן, שלושה הלכות בעניין הפרשת קורבן או הפרשת תרומה שאדם מפריש בשביל חברו. ההלכה הראשונה. אדם מקדיש קורבן. ואמורים להקריב את הקורבן הזה. אבל מה? נהיה בו מום בקורבן. ועכשיו אי אפשר להקריב אותו, אלא פודים אותו בכסף, הקדושה עוברת לכסף, ועם הכסף יקנו קורבן אחר, והקורבן שנפדע, נהיה פסולי המוקדשים, מה שנקרא. זאת אומרת, הוא יוצא לחולין, ויש בו הלכות מיוחדות. עכשיו, אם הבעלים פודה את הקורבן, אז נאמר, הקורבן... הוא משלם את הערך של הקורבן והוא מוסיף עוד חומש בשביל לבדות את הקורבן. אבל מישהו אחר שפודה את הקורבן לא צריך להוסיף חומש. עכשיו, אם בא בן אדם אחד והקדיש בהמה בשביל חיוב קורבן של חברו, ונהיה מום בקורבן וצריך לבדות אותו, אז מי נחשב הבעלים לעניין להוסיף חומש? המקדיש. אפילו שהוא הקדיש את זה בשביל מישהו אחר, הוא נחשב בעל הקורבן, ואם הוא פודה הוא מוסיף חומש. אבל בעל הקורבן, אבל זה שיפרישו בשבילו את הקורבן, שאולי נקרא בעל הקורבן, הוא לא יצטרך להוסיף חומש אם הוא יפדה את הקורבן. הלכה שנייה. מישהו שהקדיש בשביל חברו קורבן, ומחליט, ובסוף רוצים להחליף את הקורבן הזה. מה, זה אתה רוצה להביא קורבן? לא, אני רוצה בהמה אחרת. אז רוצים להמיר, להחליף. במקום שזה יהיה הקורבן, השני יהיה קורבן. אז קודם כל התורה אומרת שמצד אחד זה עוזר, מצד שני זה לא עוזר. מצד אחד זה עוזר כי הבהמה שממירים עליה באמת מתקדשת, היא הופכת להיות תמורה. אבל מצד שני זה לא עוזר כי גם הקורבן הראשון נשאר בקדושתו. השאלה היא, כשאחד מקדיש קורבן בשביל מישהו אחר, מי יכול לעשות כאן תמורה? הדין הוא שהמתכפר, זה שבשבילו הפרישו את הקורבן, הוא נחשב הבעלים לעניין זה שהוא עושה תמורה אם הוא מחליף. אבל אם המקדיש מחליף, אין לזה שום משמעות. הקדושה לא עוברת, זאת אומרת, הקדושה לא חלה גם על הבימה השנייה. וההלכה השלישית, מה שנוגע לענייננו, על הספק שהסתפק רבי ירמיה, התשובה היא, התורה מהפירות שלו על הפירות שאינו שלו, טובת הנאה שלו, של התורם. לא של בעל הקרי, ולא כמו שאמר רבי זיירה. ואף על פי שהפסוק אומר, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, ואחר כך כתוב ונתת, משמע שמי שזה זרעך, הוא זה שמחליט למי לתת. אלא צריך לבאר, שהפסוק, המילה ונתת, לא הולך על זרעך, אלא זה הולך על עשר תעשר. מי שמעשר, הוא זה שקובע למי לתת, את התרומה, טובת הנאה של זה שלקח משלו להפריש תרומות ומעשות על של חברו, ועד כאן דף למדבב.